השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת חסיבה בת חיים ורחל ליברטי, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף ד' במסכת מועד קטן, נתחיל בשליש העליון של עמוד א', נסיים ממש בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נחזור לדיני חול המועד, ראינו שאסור להשקות אם יש בהשקיה תרחה, נדבר על התרחה הזאת. בחלק השני נחזור עוד פעם לדיני שביעית. אז החלק הראשון נזכיר שלמנו מתחילת המסכת שמותר להשקות שדה בשני תנאים. א', שזה בית השלחין, כלומר שאם אני לא ישקה יהיה נזק לשדה כי היא לא יכולה להסתפק בגשם. ב', שהשקיה לא דורשת איזו תרחה מיוחדת, ולכן לעשות איזו תעלה קטנה עם הרגליים מהמעיין לשדה זה מותר, אבל להוציא מי קילון, כלומר להשתמש בדלי בשביל להוציא מים מבור, זו תרחה גדולה מדי וזה אסור. זה באופן כללי, והיום נראה לגבי זה עוד 4 סעיפים. סעיף ראשון זה מה הדין כשכרגע לא מדובר בתרחה, אבל יש חשש שזה יגיע לתרחה. עכשיו נכון, הזכרנו נושא דומה גם בדף ב' לגבי מעיין חדש, אם חוששים שהמעיין יקרוס ויצטרך לתרוח ולפנות את האבנים, שם ראינו שלפי המשנה לא חוששים. עכשיו נראה מצב אחר שבו דווקא כן חוששים, אולי כי כאן החשש יותר מצוי, וזה להשקות ממי גשמים, כלומר בור מים שהוא לא מעיין, אין לו נביעה שכל הזמן ממלאת אותו, אלא פשוט בור מים שאוסף מי גשמים. עכשיו אם הבור הזה לא מלא עד הסוף, אז זה כבר אמרנו שאסור, זה מה שנקרא מי קילון, כי אני צריך דליים בשביל להוציא את המים, זה תרחה. אבל כאן מדובר שהבור כן מלא עד הסוף, כך שלכאורה אין כאן שום תרחה, זה בדיוק כמו מעיין, אני יכול לעשות איזו תעלה קטנה עם הרגליים וזה יוציא את המים, אז לכאורה זה אמור להיות מותר. אבל בכל זאת, אומרת המשנה שזה אסור. למה? מסבירה הגמרא, כי אמנם כרגע באמת לא מדובר בתרחה, לכאורה כמו במעיין, אבל גוזרים שמה זה יגיע למצב של תרחה, כלומר למצב של מי קילון שבו משתמשים בדליים. איך זה יכול להגיע למצב כזה? אז כאן יש שני הסברים. רבי יוחנן אומר, אמנם על הבור הזה הספציפי אני לא חושש, אבל אם נתיר אותו כי הוא מלא עד הסוף, אנשים יתבלבלו ויתירו גם בור שלא מלא עד הסוף, כלומר מה שנקרא כאמור מי קילון. רבשי לעומת זאת, לבור אחר הוא לא חושש, אבל הוא חושש לבור הזה עצמו, כלומר אמנם כרגע הוא מלא במים, אבל אולי מחר, מחותיים, לא יהיה גשם והמפלס שלו ירד, ואז יבואו להשתמש בבור הזה עם דלי. לכן אוסרים אותו אפילו שכרגע הוא מלא. אלה שני הסברים. עוד פעם לסיכום, כשיש מעיין, כלומר נביעה, אין חשש שהמפלס ירד ויצטרכו דלי, לכן זה מותר. לעומת זאת, כשזה בור שתלוי בגשם, אפילו שהוא מלא עד הסוף, בכל זאת גוזרים לרבי יוחנן שהם השתמשו בבור אחר שהוא לא מלא עד הסוף, השתמשו בדלי, שזה תרחה, לרב אשי שהם השתמשו בבור הזה עצמו עם דלי, כי אולי מחר, מחותיים, לא יהיה גשם, והוא כבר לא יהיה מלא עד הסוף. עכשיו, מה הנפקמינה בין רבי יוחנן לרב אשי? כשמדובר בבור של מי גשמים, שאומנם אין לו נביעה, אבל יש לו איזשהו מקור מים אחר שממלא אותו. אז רבי יוחנן שחושש שהם יתבלבלו עם בור אחר, אז עדיין חושש, כי אנשים לא ישימו לב לפרטים, הם רואים שזה בור מים וזה בור מים, והם יבואו להשתמש גם בבור שהוא לא מלא. לעומת זאת רב אשי שחושש רק לבור הזה שם המפלס שלא ירד, אז כיוון שיש לו מקור מים שממלא אותו, אז במקרה הזה אין חשש ויהיה מותר. עכשיו, מה זה המקרה הזה שיש בור מי גשמים שיש מקור מים שממלא אותו? אז בגמרא מוזכרים שלושה מצבים כאלה. מצב אחד זה שאין לי בור מים, אלא בעצם נהר, והוא מקבל את המים שלו מהאגם, והאגם הוא מאגם גדול והוא תמיד מלא, ממילא גם הנהר תמיד מלא, אז רבי יוחנן בכל זאת גוזר שמה ייקחו מבור מים נמוך, רבשי לא גוזר, זה מצב אחד. עוד שני מצבים, כבר בשליש התחתון של עמוד א', זה בשתי ברייתות שמתחילות שתיהן במילים תנו רבנן. ברייתה אחת מדברת על הפסיקות והבריכות שאומרת שמסורים, אלא אם כן הם מחוברים באמת מים לאיזשהו מעיין שממלא אותם, וכך כאמור אין חשש שהמפלס ירד, ולכן לפי רבשי זה מותר. אגב, בסוגריים יש כאן מחלוקת בין רב פאפה לרבשי, איזה גודל של אמת מים צריך, לפי רב פאפה צריך שזה יהיה מספיק להשקות את רוב השדה ביום אחד, לפי רב אשי גם זה ייקח כמה ימים. בכל אופן זה מצב שבו אני לא חושש מזה שהמפלס בבור ירד, כי יש לו אמת מים שממלאת אותו, זו ברייתא אחת. ברייתא שנייה, תנו רבנן, זה שיש שתי בריכות, שהבריכה העליונה לפי אביי מחוברת למעיין, והיא מטפטפת מים כל הזמן לבריכה התחתונה, אז מותר לי להשתמש גם בבריכה התחתונה, אפילו שעקרונית זה בריכה של מי גשמים, כי אין לי חשש שהמפלס ירד, וממילא אומר רב אשי שכאן לא גזרו. ועד כאן הסעיף הראשון. לסיכום, אמרנו שבור מי גשמים שתלוי בגשם הוא אסור, שמה נגיע למצב של תרחה, לפי רבי יוחנן את הוא בור אחר, לפי רב אשי שמה הבור הזה עצמו המפלס ירד, וממילא לפי רב אשי אם דובר שיש איזשהו מקור נוסף שממלא את הבור הזה, אז אין חשש שהוא ירד ומותר, וכך גם ראינו בשתי ברייתות שבעצם סוברות כמו רב אשי, וזה היה הסעיף הראשון. סעיף שני זו עוד דוגמה לטרחה על ידי דלי שהיא אסורה, וזה תניה רבי שמעון בן מנסי אומר, לא רק שאסור להוציא עם דלי מבור מים, אלא גם אסור להעביר מים עם דלי בין שתי ארוגות, אפילו שהן סמוכות, אם אחת מהן גבוהה מהשנייה, כי זו טרחה, רבי לזר בר שמעון מחמיר אפילו יותר ואומר אפילו באותה ארוגה, כלומר זה ממש סמוך. אם יש חצי נמוך וחצי גבוה, אסור להעביר עם דלי מהנמוך לגבוה, זה נחשב טרחה, זה סעיף שני. סעיף שלישי זה דווקא כולה, ארבע שורות לפני סוף עמוד א', תנו רבנן, מדלין לירקות כדי לאוכלן. מה הכוונה? אז בהמשך מובא סיפור שרבינה ורבא תוספה הלכו בדרך, ותוך כדי הסיפור אנחנו רואים שבעצם יש שני פירושים לברייתא הזו. הפירוש הראשון של רבינה, וזה גם מה שמתקבל כי יש ברייתא שאומרת את זה בפירוש, אומר שהכוונה היא להשתמש בדלי מים בשביל להרטיב ירקות, שזה מותר בכל המועד. כלומר, למרות שאמרנו מקודם שלהשקות בעזרת דלי זה אסור כי זה תרחה, עכשיו אנחנו אומרים שאם הוא לא סתם עושה את זה בשביל להשקות הירקות באופן כללי, בשביל לתלוש אותם מתישהו, אלא הוא מרטיב אותם כי הוא רוצה לתלוש אותם בכל המועד, וכשהוא מרטיבים זה נהיה יותר רך ויותר טעים, זה מותר לעשות גם בעזרת לי. כי זה לא השקיה כללית, אלא זה ממש צורך אוכל נפש של חול המועד, ואז מותר אפילו תרחה. זה הסבר הראשון של הברייתא, וזה כאמור מה שמתקבל. רבא תוספה חשב לפרש הסבר אחר, וזה שמדלין זה לא מלשון דלי, אלא מלשון לשלוף. הוא מביא ברייתא בהקשר אחר שגם ככה מתנסחת, וממילא הכוונה היא לא שמותר להשתמש בדלי בשביל להרטיב, זה אסור לדעתו, ואפילו רצה לנדות מישהו שורה שעשה את זה, אלא הכוונה היא שאם יש לי יותר מדי ירקות צפופים ואני רוצה לאכול אותם בכל המועד, אבל אם יישארו ככה צפופים או קצת ירכיבו, אני רוצה לתלוש חלק מהם בשביל להברר, זה מה שמותר. זה ההסבר השני לברייתא, אבל רבינה מראה לרבא תוספה ברייתא שומרת בפירוש כמו ההסבר הראשון להרטיב את הירקות עם דלי, ולכן גם לא נידעו את אותו אדם שעשה את זה, ועד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה בשורה השישית בעמוד ב', וכאן אנחנו נראה כולה. וזה שאומנם אסור לחפור חפירה של תרחה, עוד מעט נראה דוגמאות לזה, אבל אם זו חפירה שכבר הייתה, והיא רק נסתמה באפר, אז להוציא את האפר זה לא כזה קשה, וזה מותר. זה העיקרון הכללי. עכשיו נראה לגבי זה שלוש דוגמאות. דוגמה אחת מהמשנה לגבי חפירת עוגיות לגפנים. דוגמה שנייה גם כן מהמשנה לגבי תיקון אמת מים. ודוגמה שלישית, מקרה של הבעיה לגבי לפנות מעיין שנסתם באפר. אז דוגמה ראשונה כאמור זה לגבי לחפור עוגיות מסביב לגפנים. מה שנקרא בינחי, כלומר לחפור חפירה מסביב לגפן, שלגבי זה יש לכאורה סתירה. מצד אחד המשנה אומרת אין עושים עוגיות לגפנים, זה אסור, וגם רב יהודה הסביר מה הכוונה. מצד שני, אותו רב יהודה עצמו הרשה לעשות בינחי. איך זה מסתדר? עונה הגמרא, זה תלוי. אם זה חפירה שכבר הייתה ונסתמה והוא רק מוציא את האפר, זה מותר. אם זה חפירה חדשה, זה אסור. ועד כאן הדוגמה הראשונה. בשביל הדוגמה השנייה לאותו עיקרון, נעשה עכשיו דילוג גדול מהשליש העליון של עמוד ב' ועד השליש התחתון. הקטע שדילגנו עליו הוא יהיה החלק השני של השיעור, כי הוא לא עוסק בכל המועד אלא בשמיטה. והדוגמה השנייה הזו שנראה מדברת על אמת מים. אמת מים, כשמה קני, זו תעלה רצינית של עומק המה ורוחב המה, זה לא כמו התעלות הקטנות שאמרנו שמותר לעשות עם הרגליים מהמעיין, אלא זו חפירה רצינית שכמובן אסור לעשות אותה בכל המועד, אבל אומרת המשנה שמותר לתקן אמה שהתקלקלה. כלומר, אם היה אמת מים ונסתמה, אז מותר לפנות אותה. כי שוב, כמו שהקדמנו, כמו בבינחה, כשמדובר בחפירה שכבר הייתה ואתה רק מפנה את מה שנסתם, זה לא תרחה גדולה וזה מותר. אבל בא רבי אבא בגמרא ונותן לזה שתי הגבלות. הגבלה אחת, מותר לחפור רק עד העומק הרגיל של המה, כלומר עד המה, שישה טפחים, מעבר לזה, זה כבר תרחה גדולה או מיותרת וזה אסור. הגבלה שנייה זה מותר רק אם המה לא נסתמה לגמרי. כלומר, גם כשנסתמה, עדיין היה עומק של טפח שזרים קצת מים. אם היא נסתמה לגמרי, אז אסור. למה? כאן זה לא בגלל תרחה, אלא סוג של מריטיין. כי אם היא נסתמה לגמרי, אנשים לא יודעים שפעם היה שם אמת מים, והם רואים שאתה בא וחופר אמת מים, והם יחשבו שזה מותר. רק אם היא לא נסתמה לגמרי, אלא נשאר עומק של טפח, אז הם יודעים שפעם היה אמת מים, ואתה רק חופר את מה שכבר היה, ולכן אתה עושה את זה, והם לא יטעו להתיר לחפור אמת מים חדשה. אלה הגבלות של רבי אבא, עוד פעם, רק עד עומק של שישה טפחים, ורק אם היא לא נסתמה לגמרי, אלא נשאר לפחות עומק של טפח. אלה הגבלות, ועכשיו נראה שלושה מצבים, ונשאל מה רבי אבא יאמר במצבים האלו. בשני מצבים ברור לנו שהוא יעשור, במצב השלישי, השאלה תישאר בטייקו. אז שני המצבים הראשונים זה כשהמת מים המקורית והעומק שנשאר לא היה כמו שרבי אבא רצה, שזה היה שישה טפחים ונשאר טפח, אלא משהו אחר אבל באותו יחס. כלומר, מצב אחד זה שזה היה שלושה טפחים עומק ונשאר חצי טפח, ומצב שני זה היה 12 טפחים עומק ונשארו שני טפחים. בשני המצבים האלו אומרת הגמרא, למרות שזה אותו יחס של 1 ל-6, כי הרי חצי כפול 6 זה 3 ו-2 כפול 6 זה 12, בכל זאת רבי אבא יעשור. למה? למה? אז במצב של חצי ושלושה הוא לא יאסור מצד תרחה, כי זה לא תרחה לחפור עד שלושה תפחים, אבל הוא יאסור מצד המרית עין. כי זה שנשאר עומק של חצי תפח, את זה אנשים לא רואים, לא ישימו לב לזה, ויחשבו שאתה עושה פה חפירה חדשה, לכן זה אסור. זה לגבי החצי והשלושה. לגבי השני תפחים והשישה, כאן הוא לא יאסור מצד המרית עין, כי נשארו שני תפחים, זה כמובן עוד יותר ניכר מאשר כשנשאר תפח אחד, אז אין פה בעיה של המרית עין, אבל כן יש פה בעיה של תרחה, כי לחפור מעבר לשישה תפחים, זה ודאי תרחה. אז אלה שני מצבים שברור לנו שיעשור, בראשון מצד מרית עין, בשני מצד תרחה, במצב השלישי כאמור נשאר בטייקו, וזה שהמה המקורית לא הייתה שישה, אלא שבעה תפחים, והיא נסתמה, ונשארו שני תפחים. אז מצד מרית עין ודאי שאין בעיה, כי נשארו שני תפחים. השאלה היא לגבי תרחה, מה ההתלבטות? אז כאמור, כשרבי אבא התיר, הוא התיר כשהמה המקורית הייתה בעומק שישה תפחים, והיא נסתמה אבל נשאר תפח. כך שמה שעכשיו אתה בא להוסיף זה מתפח ועד שישה, כלומר חמישה תפחים, כי זה לא נחשב תרחה, מעבר לזה זה כבר תרחה. ועכשיו השאלה של הגמרא היא, האם מה שמעניין את רבי אבא זה רק מספר התפחים, ואז ממילא גם במקרה הזה שנשארו שניים ואתה רוצה להגיע עד שבע, זה יהיה מותר, כי גם כאן אתה מעמיק את טעמת מים רק בחמישה תפחים, או שאת רבי אבא לא מעניין רק מספר התפחים, אלא גם העומק שלהם. כי כאן אתה הרי חופר לא ממינוס 1 עד מינוס 6, אלא ממינוס 2 עד מינוס 7. אז אמנם זה אותו מספר של תפחים, אבל זה יותר עמוק. אז ממילא אולי זה יותר קשה, אתה צריך להתכופף יותר, אתה צריך להרים את החול לגובה יותר גבוה, ואולי את זה רבי אבא יעשור. ובזה הגמרא נשארה בטייקו, ועד כאן הדוגמה השנייה לאותו עיקרון שאמרנו שלחפור חדש אסור, אבל לתקן את הישן מותר. הדוגמה הראשונה הייתה לגבי העוגיות מסביב לגפנים, מה שנקרא בין. הדוגמה השנייה כאמור זה לתקן את אמת המים, ועכשיו לדוגמה השלישית. וזה שהגמרא מספרת שלושה סיפורים מהחיים האמיתיים, כלומר על אמוראים שהתירו בכל מיני מקרים, הסיפור השני מתוך זה קשור אלינו, וזה שרב ירמיה התיר לפנות אפר ממעיין שנסתם, שוב אותו עיקרון שאם זה לא חדש אלא רק לפנות אפר זה מותר. זה הסיפור האמצעי, בואו נראה את שני הסיפורים האחרים. אז הסיפור הראשון זה שהבאי הרשה ליישוב אחד לשחופי נהרה, כלומר לפנות עצים שסתמו נהר, וסיפור שלישי רב אשי יתיר ליישוב אחר לקדוח את הנהר בורניץ, כלומר להרחיב אותו, שזה לא תיקון של משהו שכבר היה, אלא זה להרחיב נהר, זה ודאי תרחה גדולה ועקרונית זה אסור. ולמה בכל זאת הוא יתיר? כי זה לא נהר של מישהו פרטי, אלא זה נהר שהשקע את היישוב, וצורכי רבים מותר. כמו שאומרת המשנה בפירוש, עושים כל צורכי רבים, אלה היו שני סיפורים הנוספים, וזו הייתה הדוגמה השלישית לעיקרון שראינו בסעיף הרביעי, שאם זה כבר היה חפור, ואז זה נסתם, ואתה רק בא לפנות אפר, זה מותר. רק נדגיש בסוגריים שזה לגבי כנראה פינוי אפר, אבל כמו שראינו לפני יומיים, אם מדובר במעיין שקרס ונפלו סלעים או משהו כזה, זה כבר ודאי אסור, כי זו כן תרחה גדולה. ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי תרחה בשביל להשקות בחול המועד. ראינו ארבעה סעיפים, נחזור עליהם עוד מעט בסוף השיעור, ועכשיו מהשורה האחרונה בעמוד ב' נחזור חזרה למעלה לקטע שדילגנו עליו מהשליש העליון לשליש התחתון, וזה לגבי דיני שביעית. השאלה היא, האם מותר לחפור אמת מים חדשה בשביעית? כלומר אמרנו בחול המועד ודאי אסור כי זה תרחה, אבל בשביעית אין איסור לתרוח, האם זה מותר? אז בזה יש מחלוקת במשנה שלנו, חכמים מתירים, רבי אלעזר בן עזריה אוסר, ואת הדיון לגביו נחלק לשני סעיפים. סעיף ראשון זה למה הוא אוסר, הרי כאמור אין בשביעית עניין של תרחה, אז בזה יש שני הסברים, אחד של רבי זרע, אחד של רבי אבא בר ממל, נראה את שני הסברים ונראה שתי נפקמינות בין הסברים. הסבר אחד זה שכשהוא חופר אמת מים, אז הוא בעצם נראה כמו אדם שעודר את האדמה, כי גם כשעודרים חופרים, אז לכן משום מרית עין אסור לא רק לעדור, אלא גם לחפור אמת מים, זה הסבר אחד. הסבר שני זה שהוא לא רק נראה כעודר, אלא הוא בעצם קצת ממש עודר. למה? כי הרי מה המטרה של עודר? להכשיר את האדמה בשביל לזרוע. אז כאן, אמנם במקום עצמו שבו הוא חופר, כלומר איפה שהוא רוצה שיהיה אמת מים, שם הוא לא מכשיר את האדמה לזריעה, כי הרי שם הוא רוצה שיהיה מים, אבל את האפר שהוא מוציא החוצה כשהוא חופר, הוא זורק הצידה, ואז לצד אמת המים הוא יוצר אזור עם אפר רך, האפר שאותו הוא זרק לשם, שאפשר לזרוע שם. זה נקרא שהוא מכשיר את אגפיה, את צידי התעלה הזאת, לזריעה, שזה אסור כמו עודר, ולכן זו הסיבה שאסור לחפור אמת מים. אז שוב, סיבה ראשונה זה שהוא נראה כמו עודר במקום שבו הוא חופר. סיבה שנייה זה תוצאה של עודר, הוא מכשיר את אגפי התעלה בצד לזריעה. אלה שני הסברים, וכאמור, יש ביניהם שתי נפקמינות. נפקמינה אחת, אם הוא חופר תעלה שכבר מחוברת לאיזשהו מקור מים, וממילא ממש תוך כדי החפירה, התעלה שלו מתמלאת במים, שאז זה ודאי לא נראה כעודר, אז הסיבה הזאת יורדת, ויש רק את הסיבה שהוא מכשיר את אגפיה לזריעה, לצד התעלה, זו נפקמינה אחת. דווקא מן השנייה הפוכה, זה אם הוא זורק את האפר לא ליד התעלה, אלא יותר רחוק, מפזר את זה ככה על שטח יותר גדול, שאז זה הפוך. הסיבה שזה נראה כעודר עדיין קיימת, הסיבה שמכשיר את הגפה על הזריעה, זה לא קיים, כי הוא לא מכשיר. אז אלה שתי הסיבות שכאמור בהם נחלקו רבי זרע ורבי אבא בר ממל, והנפקמינה ביניהם, ורק נוסיף שהגמרה תוך כדי אומרת שבעצם לסיבה השנייה של מכשיר הגפה על הזריעה, כולם מסכימים, כי אין סיבה לחלוק על זה, אלא כל המחלוקת זה אם יש גם את הסיבה הראשונה. דעה אחת אומרת שכן, זה נראה כעודר, דעה השנייה אומרת מה פתאום, זה לא נראה כמו עודר. אדם שעודר אדמה לא זורק את החול החוצה, אלא הוא משאיר את מה שהוא עדר באותו מקום, לכן זה לא נראה כעודר. וממילא, לפי מה שאמרנו עכשיו, שהם רק נחלקו האם יש גם את הסיבה של עודר, אז אם נחזור עוד פעם לנפקמינות, אז לגבי הנפקמינה הראשונה, אם באים מים מיד אחר כך, לפי כולם זה אסור, כי יש את הסיבה של מכשיר הגפה. המחלוקת ביניהם זה רק לגבי הנפקמינה הראשונה. אם הוא זורק את האפר רחוק, אז מי שאומר שאין את הסיבה של עודר, אלא רק את מכשיר הגפה, זה יהיה מותר, כי הוא לא מכשיר. מי שאומר שיש גם את הסיבה של עודר, אז זה עדיין יהיה אסור. ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה קושייה של המימר על רבי לזר בן עזריה. אצלנו כאמור הוא אוסר לחפור תעלת מים. לעומת זאת, מקשה המימר במילה אורמין הוא במסכת שביעית בפרק ג' משנה ג', אותו רבי לזר בן עזריה מתיר לחפור בור אחר, וזה לחפור איזשהו שטח בעומק של שלושה טפחים בשביל להחסן שם זבל. עכשיו למה הוא צריך לחפור את זה? זה לא באמת הנושא שלנו. צריך לעשות את זה בשביל שזה לא יראה כאילו הוא בא לזבל, שזה אסור בשביעית, לכן הוא חופר בשביל שיהיה ברור שהוא רק רוצה להחסן שם ולא לזבל שם. בכל אופן לענייננו, אנחנו רואים ששם הוא מתיר לחפור. אז גם אצלנו במשנה הוא אוסר ושם הוא מתיר. עכשיו, מילא אם היינו הולכים לפי הסיבה של מכשיר הגפה על הזריעה, אז היינו יכולים לומר ששם מדובר שהוא פשוט זורק את החול רחוק, שאז אין בעיה. אבל המימר עצמו סובר במשנה שלנו שזה אסור כי הוא נראה כעודר. לא רק שהוא סובר שזו הסיבה, הוא אפילו גורס את זה במשנה עצמה. אז למה אצלנו זה נראה כעודר ושם לגבי הזבל זה לא נראה כעודר? לזה יש שתי תשובות. תשובה אחת, אתה צודק, גם שם זה אסור, ומה ששם הוא התיר לשים שם את הזבל, זה רק אם הוא חפר את השלושה טפחים אלו לפני השביעית. זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, באמת אצלנו אסור ושם מותר, ולמה? כי שם מדובר שהוא חופר ומיד שם שם את הזבל, וממילא כל מי שרואה אותו עושה את זה יודע שזה לא נראה כמו עודר, כמו במקרה של המים שממלאים מיד את התעלה, שגם שם אמרנו שזה לא נראה כמו עודר. אבל אם הוא סתם חופר ולא ממלא מיד מים, אז זה באמת נראה כמו עודר וזה אסור. ועד כאן הסעיף השני, הקושייה של המימר, ובזה סיימנו את הקטע שדילגנו עליו, ובסופו של דבר הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', ונעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על השקיה על ידי תרחה בכל המועד, ראינו ארבעה סעיפים. סעיף ראשון זה שלא רק שאסור למלא מי קילון, כלומר אם יש בור שהוא לא מלא עד הסוף, ואני לוקח דלי בשביל להוציא מים, זה ודאי אסור כי זה תרחה, אלא גם בור מים של גשם שמלא עד הסוף, גם זה אסור. שמה זה יגיע למצב של תרחה, לפי רבי יוחנן שמה יבואו להתיר מבור אחר שהוא כן קילון, כלומר לא עד הסוף, לפי רב אשי יחשש לא לבור אחר, אלא לאותו בור עצמו, שמה מחר מחותיים לא יהיה גשם והמפלס שלו ירד, וראינו שנפקמין הזה שאם לאותו בור מחובר איזשהו מקור מים שממלא אותו, כמו אגם שמחובר לנהר, או מעיין שמחובר לבריכה, או מעיין שמחובר לבריכה העליונה שמטפטפת לבריכה התחתונה, בכל המקרים האלו, לפי רב אשי, יהיה מותר, כי אז אין חשש שאותו בור עצמו, המפלס שלו ירד, וכאמור הוא לא גוזר, עטו בור אחר, וכך גם משמע מהברייתות, זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, להשתמש בדלי אסור לא רק בשביל להוציא מבור מים, אלא גם להעביר מים בין שתי ארוגות, או בין חצי ארוגה לחצי ארוגה, אפילו שזה ממש קרוב, אם אתה צריך לעלות קצת בגובה. סעיף שלישי, זה ברייתא שאמרה מדלין לירקות כדי לאוכלן, והסברנו לפי המסקנה שכוונה היא שאומנם אסור להשקות בדלי, אבל אם זה לא רק השקיה כללית, אלא להרטיב עכשיו בשביל לצלוש בחול המועד ולאכול בחול המועד, אז מותר, כי זה צורך אוכל נפש של חול המועד. וסעיף רביעי, אסור לחפור בשביל השקיעה בחול המועד, אבל אם הייתה כבר חפירה ואתה רק מוציא את האפר שנסתם, אז מותר. ראינו לזה שלוש דוגמאות. דוגמה אחת במשנה, שאומנם אסור לעשות כפנים, אבל זה אם זה חפירה חדשה. אם זה חפירה ישנה שנסתמה, אז מותר, כמו שרב יהודה באמת התיר. דוגמה שנייה, אסור לחפור עמת מים חדשה, ולתקן עמת מים שהתקלקלה, כלומר נסתמה, אז מותר. רבי אבא הגביל את זה א', רק עד עומק של שישה טפחים, אחרת זה כבר תיחה גדולה מדי, וב', גם כשהיא נסתמה, היא לא נסתמה לגמרי, אלא נשאר עומק של טפח ששם עדיין זורמו מים, כי אחרת אנשים יחשבו שאתה עושה תעלה חדשה, לכן זה אסור משום מראית עין. זו הגבלה של רבי אבא, ועל זה ראינו שלושה מצבים נוספים. שני מצבים זה שאם זה אותו יחס, אבל גבהים אחרים, זה אסור. כלומר, אם זה היה עומק שלוש, ונשאר רק חצי טפח, ואתה רוצה להחזיר לשלוש, זה אסור. לא מצד התרחה, אלא מצד המראית עין, כי החצי טפח הזה הוא לא ניכר, ולהפך, אם זה היה עומק של 12 טפחים, וזה נסתם ונשארו שני טפחים, גם זה אסור להעמיק עד ה-12, כי אמנם אין בעיית מראית עין, אבל יש בעיית טרחה. מצב שלישי, אם זה היה עומק שבעה ונשארו שני טפחים, כאן הגמרא נשארת בתיקו, ועד כאן לגבי הדוגמה השנייה. הדוגמה השלישית זה סיפור על רבי ירמיה שתיר לפנות אפר ממעיין שנסתם. אגב, זה מביאים עוד שני סיפורים, של אביי שתיר לפנות את הנהר מהעצים שסתמו אותו, ושל רב אשי שתיר אפילו להרחיב נהר אפילו שזה תירחה, אבל זה היה כי זה היה צורך רבים, וצורך רבים מותר, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני עברנו לדיני שביעית וראינו מחלוקת האם בשביעית מותר לחפור רמת מים חדשה, לחכמים כן, לרבי לזר בן עזריה לא, ולמה לא? אז יש שני הסברים. הסבר אחד שכולם מסכימים אליו, זה שהוא מכשיר אגפיה, איפה שהוא זורק את החול שהוא חופר, הוא מכשיר את זה לזריעה. הסבר שני, שבזה יש מחלוקת האם אומרים את זה, זה שהוא נראה כעודר. עכשיו, הסיבה השנייה תהיה רלוונטית רק אם הסיבה הקודמת לא קיימת, וזה למשל אם הוא זורק את האפר רחוק, שאז הוא לא מכשיר אגפיה, אבל עדיין יכול להיות שהוא נראה כעודר. בכל אופן, זו דעת רבי לזר בן עזריה, אסור לחפור תעלה בשביעית. עכשיו, על זה מקשה המאמר ממשנה בשביעית, שהוא מתיר לחפור בשביל להחסן שם זבל, אז למה שם מותר ואצלנו אסור, לפי המאמר בגלל הסיבה של נראה כעודר? עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, באמת גם שם אסור, ומדובר שהוא חפר את זה עוד לפני השביעית. סיבה שנייה, שם הוא שם זבל מיד כשהוא חופר, וממילא זה ודאי לא נראה כעודר, כמו שאצלנו, אם מיד יתמלא במים, גם כן זה לא יראה כעודר. כל טוב.